שטח משפטי. שטח משפטי. עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שלום וברכה מאזינים יקרים. אנחנו איתכם בתוכנית נוספת של שטח משפטי, באחד מהימים היותר חשובים או מרגשים אפילו, יש לומר, שידענו בחודשים האחרונים. כפי שהתפרסם, בשעות הקרובות הולך להתפרסם פסק הדין, בעתירה לפסילת חוק הסבירות, מנגד לזה במישור הכלכלי, התבשרנו עכשיו על הורדת הריבית ברבע אחוז, יום מטלטל. כמובן, כל זה במקביל לחדשות המלחמתיות שאנחנו כבר התרגלנו אליהם מדי יום, מדי שעה אולי. ולכן, אנחנו בלי לבזבז זמן מיותר, נצא לדרך. כמו תמיד, איתכם מאחורי המיקרופון עורך דין נתנאל לאופר. כולי תקווה שהנושאים המעניינים שטרחנו כאן יחד, ההפקה והנוכי, יעניינו אתכם, יגוונו את סדר יומכם, ובעזרת השם יפיקו טוב לכולם. אז ברשותכם, נצא לדרך. בעניין הבא בו נעסוק, היינו רוצים לשמוע את דעתו של פרופסור יואב דותן שמצטרף אלינו. שלום לך אדוני.
שלום רק.
שלום וברכה ותודה שאתה איתנו. היינו רוצים לשאול אותך, ואפשר לציין שזה הנושא שמעסיק כמעט את כולם בימים האחרונים, החשיפה התקשורתית אודות העתירה התלויה ועומדת בעניין חוק הנבצרות, החשיפה כי השופטים כמעט חלוקים חצי חצי בדעותיהם, ולפני שניגע בנושא עצמו, הייתי רוצה לשמוע את דעתך באופן כללי על העתירה, ומיד ניגע בסיכויי ההכרעה הבא.
קודם כל, תראה, להגיד שכולם עוסקים בזה עכשיו, זה קצת מוגזם, יש לנו מלחמה עכשיו.
נכון.
אז אני חושב שרובנו המקריא עוסקים בדבר הזה, ובכל ההשלכות של זה, למשל, אנחנו באוניברסיטה העברית, ואני חושב שגם מוסדות האחרים עסוקים מאוד בשאלה איך אנחנו מטפלים בפרק, צרכים של המילואימניקים שמשרתים ומשרתות בצבא וכולי.
נכון, ואני אציין ברשותך, בתוכנית שלנו הרמנו דגל בנושא הזה ועסקנו פעם וכמה פעמים. הכל כמובן, הכל בקונטקסט הנכון
ובמידה הנכונה.
נכון, נכון. נכון.
כן, אני חושב שהנושאים האלה של הסבירות, כן סבירות, היו הרבה יותר חשובים לפני חצי שנה, או לפני שלושה חודשים אשר הם היו.
אין ספק, קיבלנו איזשהו שיעור במשקלם של ידיעות.
ואני, אם אני אומר את זה, אתה יכול להאמין לי.
כן, נכון.
זה דבר ראשון. דבר שני, תראה, אני לא נכנס לספקולציות. הייתה הידיעה הזאת של עמית סגל ביחס לפסק הדין, אבל אני, ועם כל הכבוד, יש הרבה כבוד לעמית סגל, אני לא חושב שזה רציני להגיב, אני בדרך כלל לא נוהג להגיב על פסקי דין לפני שקראתי אותם, כי אני משפטן ואני קורא פסקי דין, וזה חשוב מאוד תמיד מה כתבו, לא רק מה הייתה התוצאה הסופית.
אמת.
ובוודאי ובוודאי שאני לא יכול להגיב על פסק דין שבעצם עוד לא ניתן, אלא שאומרים שיש טיוטה של פסק דין שסגל בעצמו אמר, ובצדק, שהיא תמיד היא גם יכולה להשתנות. אז כרגע אני לא יכול ולא רוצה להתייחס למה שנאמר על פסק הדין, שהוא לא קיים. מבחינתי, פסק הדין הרי לא קיים.
לא נתייחס לפסק הדין. נכון. אז לא נתייחס לפסק הדין. נדבר רגע באופן תיאורטי. הרי אי אפשר להתעלם מההגבלה שאני שומע אותה רבות בין מה שמתרחש כעת וההשערה, בוא נגיד ככה, שאנחנו כן נחשף לפסק הדין בשבועות הקרובים, לבין ראשיתה נאמר של המהפכה החוקתית שהתחילה עוד בחקיקה, אבל המשיכה לפסיקה בעיצומם של ימי האבל על ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, וכיצד העם לא היה מפוקס באותם רגעים, וחווה, נקרא לזה בשקט, מהפכה שאת תוצאותיה אנחנו רואים עד היום. אי אפשר להתעלם מההגבלה בין התקופות האלה. ופה השאלה...
לא, אני חושב שאתה מבלבל כאן כמה דברים, מה שאתה אמרת, אם אתה חוזר לשנות ה-90, בוא נעשה סדר. המהפכה, אם היא התקיימה, היא התקיימה בכלל ב-1992. וב-1992 הכנסת חוקקה את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. זה לא היה רבין, זיכרונו לברכה, והרצח שלו הראו שלוש שנים לאחר.
נכון, כוונתי לפסק דין המזרחי.
עכשיו, פסק דין המזרחי פורסם באמת כמה ימים אחרי רצח רבין, אבל גם זה מקרה, כי כפי שאתה יודע, פסק הדין נכתב על ידי כל השופטים, לוקח זמן לכתוב את הפסקי דין האלה, ופסק דין בנק המזרחי החזיק מאות עמודים, אז הוא פורסם אחרי הרצח, וכנראה הייתה אחת הסיבות שהוא לא זכה כמעט להתייחסות באמצעי התקשורת וכולי, אבל זה לא המהפכה, נעשתה בחקיקת חוקי היסוד, כך שאין לזה בכלל קשר לתקופה של רצח רבין. אז זה דבר ראשון צריך להבין לגבי מה שקרה באמצע שנות ה-90. עכשיו, לגבי המצב שבו בג"ץ נמצא עכשיו, יש כאן סיטואציה מאוד מאוד לא נוחה מבחינת בית המשפט. כי מצד אחד, יש את העתירה התלויה ועומדת, ומצד שני, בית המשפט נמצא כאן בסד זמנים. הסד זמנים הזה נובע מזה ששתיים, כידוע, שתיים השופטות שישבות בהרכב, הנשיאה
והשופטת
ברון, הם למעשה כבר הגיעו לתאריך הפרישה שלהם לפני, עכשיו, חודשיים ויותר.
כן.
אבל הן צריכות, פסק דין שהן שותפות, לא צריך להתפרסם תוך 3 חודשים. וזה באמת סיטואציה מאוד מאוד בעייתית, שאני חושב שהיא לא טובה לאף אחד, כי אחרת, מה שאני, אם זה לא היה, אני מעריך כמעט ודאות, שבית המשפט לא היה ממהר לפרסם פסק הדין דווקא עכשיו. ולכן יש כאן איזה דילמה לא פשוטה מבחינת בית המשפט.
יש שיאמרו, אני מאמין שהדילמה הזאת גם יכולה הייתה לצוץ מסיבות אחרות, אבל בסופו של דבר הרי, אני חושב, מה שמעניין את בית המשפט זה האמון, וההבנה שהוא הולך לפסוק בסוגיה שיכולה חס וחלילה להציט הרבה תבערה כזו או אחרת. איך נמנעים ממנה, גם אם מדובר בשתי שופטות שאולי לא יזכו להיות חלק מפסק הדין? טכנית זה בכלל מתאפשר, נניח, ובית המשפט מגיע למסקנה, אני לא רוצה כרגע להלהיט את הרוחות, העם הזה מצוי בלחימה, כמו שאמרת, זה בראש סדר העדיפויות וחיי חיילינו, וכאן ההזדמנות גם להתפלל לשלומם.
כן, אני אומר.
יש טכנית דרך להימנע מזה? טכנית. בית המשפט יכול להגיד, אני לא פוסק, שתי השופטות יעזבו את ההרכב, והוא בכל זאת יפסוק.
אתה לא יכול להזיז, אי אפשר להזיז מהרכב שתי שופטות שישבו בהרכב.
אז מה טכנית באפשרותו של בית המשפט חוץ מלפסוק?
כרגע כדי לתות משהו צריך שינוי חקיקה. ואתה יודע, אני יכלתי לקוות כאזרח שאולי יש שינוי חקיקה כזה, אבל ההתכנות הזה היא לא גבוהה.
שינוי חקיקה ביחס לאיך בית המשפט אמור להתנהל במצב כזה?
תיאורטית היה אפשר להאריך את תקופת באופן חריג. הכנסת יכולה לחוקק בעניין הזה חוק. שיעריך, גיד, אנחנו מעריכים את התקופה למתן פסק הדין הזה בעוד 3 חודשים. או פסק דין, בגלל מצב, בגלל המלחמה, בגלל מצב אחר הוא. אפשר היה להסכים.
אין אגב בהקשר הזה, זאת שאלה תם, אני אציין, אין בהקשר הזה איזשהו סעיף כוח עליון שאומר שגם שבית המשפט כפוף ל3 חודשים, בנסיבות חריגות, יעצר השעון.
כן, אבל תראה, אני אומר שוב, בלי חקיקה, אי אפשר לעשות כזה דבר. אפשר היה, אני אומר, אולי חקיקה, אולי אפילו חקיקה כזאת היא רעיון טוב, אבל כרגע לא נראה לי שאפשר לעשות את זה, לכן אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד בעייתית. שבית המשפט, לפי דעתי, במידה מסוימת נאלץ לתת פסק דין. אני אגיד לך גם אחרת. תיאורטית, בעוד פסק הדין תלוי ועומד, הם יכלו ללכת גם. אנחנו יודעים שיש איזה שינוי בנסיבות הפוליטיות, לפחות באווירה הפוליטית עכשיו.
אמת.
אז יכלה הכנסת לבוא ולהכניס איזה שינוי בחוק שהכניס על הסבירות. היו הצעות, הרי, אני הייתי אחד המציעים, הצעות שכן יצמצמו את עילת הסבירות, אבל יעשו את זה בצורה יותר מוגבלת, יותר מדויקת, ולא בצורה גורפת,
כן.
כפי שזה נעשה עכשיו.
כן.
אז על הכנסת, אם לא היינו בסד הזמנים הזה, אז יכול להיות שלכנסת היה זמן. שוב, לכנסת אין, מטבע הדברים, אין עכשיו פנאי, ואולי לאף אחד אין ראש להתעסק עם זה. אבל אם היינו, מתן פסק הדין היה, היו מערכים בתקופת הזמן, אז יכול להיות שכנסת הייתה יכולה להתכנס איזה נושך שהוא קצת פחות קיצוני וגורף, שזה הדבר שלדעתי רצוי כשלעצמו, ואז גם לא היה צורך בהתערבות של בית המשפט. אבל אנחנו כאן עוסקים ב, אתה יודע, אם ואם ואם, ואני לא, אין לי תשובה ריאלית למה יקרה עכשיו. אגב, אני...
הייתי באמת בהקשר הזה של מה שיקרה.
אני אגיד לך משהו, אני, בית המשפט נמצא בדילמה קשה, אני לא חושב שזה יהיה, אני לא רוצה להיכנס לשאלה מה אני הייתי עושה בתור שופט, אבל אני לא חושב שזה יהיה סוף העולם אם בית המשפט יפסול את הסעיף הזה כרגע. יש לזה המון השלכות חוקתיות תיאורטיות שאני לא רוצה להיכנס אליהן, משם זה יכול להיות מאוד בעייתי. אבל אני אומר, לגופו של עניין, אני לא חושב שזה יהיה איזה שינוי דרמטי אם בית המשפט יפסול לעניין הזה של הסבירות, אם בית המשפט יתערב. מצד שני, אני לא חושב שזה יהיה סוף העולם אם בית המשפט לא יתערב. כלומר, אני לא חושב שזה ישנה, סבירות כידוע היא חלק מהמשפט המנהלי שלנו.
כן.
ואני לא, האמת היא שאני לא בטוח שגם לתיקון, גם לתיקון בחוק עצמו, היו השלכות כל כך דרמטיות כשהם יחסים לו.
אני חושב שכולם תמימי דעים שזה פחות החקיקה עצמה או פחות הפסילה שלה עצמה בעניין הסבירות, אלא ההשלכות שלה, האמירות שזה יוצר בציבור משני עברי המתרס.
כן, תשמע, התחושה שלי הייתה שהכנסת העבירה את זה, אנשים שיזמו את זה בכנסת, הם רצו להראות שהם עושים משהו כביכול גדול, למרות שהם בעצמם לא מאמינים שזה ישנה את המשפט עצמו, משפט המעשי. רוטמן ולוין, ואני אומר לך את זה מדיעה, הם בעצמם לא מאמינים שעצם השינוי של עילת הסבירות כל עצמו יביא לאיזשהו שינוי בהיקף הביקורת השיפוטית אצלנו. זה דבר אחד. ולכן, לדעתי, המוטיבציה שלהם בהעברת התיקון הזה הייתה פוליטית נטו, לשדר משהו לבייס שלהם. שוב, זה הכל היסטוריה רחוקה, זה נראה לנו אחרי השני אוקטובר.
נראית מאוד רחוקה כרגע.
כמו פרה-היסטוריה.
אם אוכל לשאול אותך, פרופסור דותן, אנחנו צריכים לסיים, שאלה אחרונה לסיום, כפי שציינת, צריך לקרוא פסק הדין, אבל בהתעלם מכך, לדעתך, פסק דין שיינתן על חודו של כל, עצם נתינת פסק הדין על חודו של כל, מבלי שהתייחסנו למה כתוב בו, ואכן נצטרך לקרוא אותו בעיון. תעבור חלק בציבוריות הישראלית בתקופה כזאת?
אני לא מוכל להיחסת לעמדות הציבור, ואני לא מוכל לדעת הקהל הפוליטית או דברים מסוג הזה, אבל בית נראה לי שבמציאות של היום זה לא יודע אם זה יעבור חלק, אבל לאנשים שיורים עליהם ויש להם חברים או אחים או אבות או
ילדים,
בנים שמשרתים בחזית, אני לא חושב שזה הסבירות לכאן או לכאן, אם זה כן יפסל או לא יפסל, אני לא חושב שזה הבעיה, זה בראש דאגותיהם עכשיו, זאת הערכה שלי.
פרופסור יואב דותן, מבחירי המרצים באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך שהיית איתנו, ואני מאמין שנשתמע עוד בתוכניות הבאות.
תודה רבה לכם.
להתראות. ונעבור לעניין הבא. בתחקיר גדול שפורסם ממש בעיתון וול סטריט ג'ורנל, מתוארים המאמצים שנעשים בישראל להעמיד לדין את רוצחי טבח השביעי באוקטובר, טבח שמחת תורה הנורא. דובר עוד כי משפט השביעי באוקטובר יהיה חשוב בישראל מאז משפט אייכמן. מצטרפת אלינו בעניין הזה עורכת הדין אורית ליטמן, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה. שלום לך.
שלום.
הייתי רוצה לשאול אותך, אם בכלל, נניח ואנחנו ניכנס פה לאיזשהו הליך מיוחד, יוקם טריבונל אולי אפילו ייחודי, את רואה פה איזשהו סיכוי שיהיו לנו את הכלים המשפטיים לכך? למה נגיע בסוף? לגזר דין מוות? לענישה? כלשהי בכלל? על מה מדובר?
נתחיל בזה שברור שבעיניי שנגיע לענישה. קשה לי לראות מצב שלא נגיע לענישה. יש, גם עם כל הקשיים שיש בדרך, יש פה...
אם תוכלי רק להתקרב טיפה ברשותך, אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב. תודה.
כן, יש פה אירוע עם ראיות מסוגים רבים, גם עדים שהעידו, גם ממצאים שנמצאו בשטח, גם אנחנו יודעים שמחבלי החמאס עצמם הרי תיעדו את עצמם, עושים את המעשים. רק היום שמענו בחדשות על עוד איזושהי מצלמת גוף שנמצאה, מחבל חמאס ברצועה, נמצאו כל כך הרבה ממצאים, שאין לי ספק שנחברו לפחות חלק ממי שעצורים היום במדינת ישראל למעשה הטבח והאונס.
ואנחנו נגיע בסופו של דבר להרשאה יציבה, זאת אומרת, אני אקח לדוגמה, הרי אנחנו זוכרים את משפט דמניוק, שעם כל הידיעה הברורה, בית המשפט, התביעה התקשתה להוכיח בבית המשפט את האשמות, את לא צופה שזה אותו מקרה.
את לא בזה שאני לא על תקן של נביא. אני לא יכולה לדעת עכשיו אם תהיה הרשעה. אבל הערכה שלי, שיהיו לא הרשעה אחת, אלא יהיו הרבה הרשעות של הרבה מחבלים שהשתתפו בו בטבח הזה, מאחר שהעניין הזה לא דומה בכלל לעניינו של דמיינוק. בואו נזכיר רגע למאזינים שדמיינוק הוא אשם במעשים שהוא עשה במסגרת בשואה כחייל נאצי, והראיות נגדו, הראיות נגד אותו איבן היום היו ראיות מקיפות, אבל הראיות שקיברו את אותו דמיינוק, הטענה שהוא איבן היום, כן, זו הייתה טענה שהסתמכה על, גם על עדויות בעיקר של ניצולים, שזיהו אותו שנים ארוכות אחר כך ואמרו, אני רואה אותו מול העיניים ואני אומר שזה הוא, וגם על איזה עדויות הצלומים ישנים, אבל זה כל משפט שהיה בחלוף עשרות שנים מאז האירועים. פה אנחנו מדברים על משהו שקרה עכשיו עם איסוף ראיות למכביר. אומנם יהיו פה בעיות ראייתיות, כי כשאספו את הראיות בשטח בעיקר עשו פעולות מצילות חיים, אז זה לא
היה פחות שימת לב לאיסוף הראיות. היה פחות פנאי לאיסוף הראיות ושימת לב לכך, אז כולה דעתי בהצלת חיים באותו זמן.
נכון, אבל יש פה המון המון עדויות, וגם בוא, אנחנו שחררו לציבור כבר, זה לא משהו שאנחנו צריכים לדעת מבפנים, ראינו כבר שחררו לאמצעי התקשורת קטעים מחקירות של מחבלי נוח'בה שמודים במעשים שהם ביצעו. זאת אומרת, יש פה, זה לא דמי, אני אוכל להודה מעולם שהוא אותו חייל נאצי, כך שאין מה להשוות בין בין הפרשות האלה, ואני קשה לי לראות מצב שבו לא יהיו מרושעים. יכול להיות שיהיו כאלה שיתקשו להוכיח נגדם שהם השתתפו בטבח, אבל
ואז צריכים להגיע, יצטרכו אולי להגיע לפי כמה השערות ששמעתי לאיזושהי הרשעה של עבירה במשותף, כי יכול להיות שעצם ההשתתפות במקום פלוני לא מעידה על מה שקרה במקום אלמוני, אבל את כולם יחד נוכל לשפוט בפן הפלילי.
כן, יש בחוק הישראלי יש אפשרות להעמיד לדין אנשים וגם להרשיע אותם כשהם היו שותפים למעשה, גם אם הם לא ביצעו בדיוק את כל הדברים במעשה. גם באמת. אם אנשים יוכלו לבצע שוד, לצורך הדוגמה, אם מישהו מחכה להם ברכב או רק מסיע אותם לשוד ובחזרה, אז מרשיעים אותו גם בשוד, גם אם הוא לא היה בתוך הבנק או בתוך מקום השוד עצמו, כי יש חלוקת תפקידים בין מי שקשרו קשר לשדות. אותו דבר כאן, הטענה, אני מניחה שקבע שבית המשפט יקבל אותה, תהיה שכל אותם מחבלי נוח'בה שנכנסו בשבעה באוקטובר לארץ, על פי תוכנית סדורה מראש, כל אחד מהם קיבל תפקיד. אבל אם כולם ידעו שהם באים הנה לבצע טבח, אז אם מישהו ביצע טבח בבארי, ומישהו אחר עשה את אותו תפקיד באותו זמן בנרען, אז שניהם אחראים למעשה הרצח שכל אחד מהם ביצע.
באותה מידה.
אני מניחה
את רואה צורך בבתי משפט ייחודיים, שיוקם בית משפט ייחודי למקרים האלה של טבח השביעי באוקטובר, מבחינת עומס על המערכת וכולי?
הצורך יכול לעלות משתי סיבות. הסיבה הראשונה זה הסיבה של כוח האדם. יכול להיות שצריך יהיה בשביל לקיים את המשפט הזה, תלוי כמה אנשים יעמדו לדין, אבל אם אנחנו מדברים על כמות מאוד גדולה, שכל המחבלים שנתפס פה כמעט, אז צריך יהיה גם תובעים נוספים לגייס.
זה יכול לשתק את המערכת.
אולי שופטים בדימוס להחזיר, זה בהחלט קושי, ויכול להיות שצריך יהיה בית משפט מיוחד, פשוט בשביל להפריד בין השגרה של המשפטים בישראל, לבין המשפט הזה שידרוש משהו מאוד מורכב, ואולי הרבה משפטים, כי זה לא הכל יערך בפני שלושה, אותם שלושה שופטים, כי זה לא הגיוני להעמיד לדין מאות ואלפי אנשים.
יהיו הליכים נפרדים. באמת.
אני זה אם יחליטו באמת לדרוש עונש מוות, אז לפי החוק זה דורש הקמת טריבונל מיוחד ורכב של שופטים שמומנם כאילו בית משפט מחוזי, אבל יושב בראשם שופט בית משפט עליון.
עליון. עורך דין ליטמן, תודה רבה לך על הדברים. נראה באמת איך הדברים יתפתחו, כי נראה ששימת הלב לא שמה כרגע, אבל היא תלך ותגיע לשם ככל שהלחימה תגיע לסיומה. תודה רבה לך על הדברים. מאזינים יקרים, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד נשוב אליכם, יישארו איתנו.
עכשיו איתכם, שטח משפטי, עם עורך הדין נתנאל לאופר.
תודה ששבתם אלינו, אז כמו שהתחלנו בתחילת התוכנית לדון ברפורמה, תיפסל, לא תיפסל, אז במקביל לזה גם כן משפט נתניהו עדיין ממשיך ותופס כותרות, ובימים האחרונים התפרסם מחקר מעניין בשאלה אם לנתניהו לראש הממשלה היה את המנדט לבצע את הרפורמה המשפטית בכלל מעצם כהונתו מעצם הפוזיציה בה הוא נמצא. בעניין הזה אנו רוצים לשמוע את פרופסור רבקה וייל, מרצה וחוקרת בבית הספר ארי רזנדל למשפטים, אוניברסיטת רייכמן. שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב למאזינים, תודה רבה על ההזדמנות לשוחח איתכם.
תודה לך שאת איתנו. המחקר שלך בחן אמפירית את הנושא, הבנתי גם בהקשר של הבחירות, גם בהקשר של הרפורמה, תני לנו ברמת הכותרת את המחקר.
אני בעצם הייתי סקרנית לבחון על מה נעשה בו הבחירות של 2022, כיוון שהממשלה טענה למעשה למנדט ספציפי, לביצוע רפורמה. כלומר, בהרבה מאוד מצבים, הממשלה באה וטענה, התקיימה עם כל ההפגנות, עם כל ההפגנות זו מערכת הבחירות, עם אמר את דברו, עם נתן גושפנקה לרפורמה המשפטית, וגם בשם הטענה הזאת נטען שבית המשפט לא יכול לבקר ולהעביר ביקורת שיפוטית על הרפורמה, כי העם בעצם הסכים, ולא יכול להיות שבית המשפט יחליף את דעת העם. אז הייתי סקרנית בעצם לבוא ולהבין, אוקיי, האם זה נכון, האם באמת הבחירות נתנו מנדט ספציפי לביצוע הרפורמה? ולמעשה, כתוצאה מכך, אני בחנתי על מה נסבו הבחירות.
מלכתחילה, אבל המגיעה בשאלה שסוברת שצריך מנדט ספציפי. למה מלכתחילה? אדם נבחר, אנחנו יודעים שהמחוקק פועל במשך כל שנות כהונתו, לא תמיד באופן שמי שבחר בו מעודכן בכל בחירה, בכל הליך והליך. איך, למה דווקא פה בחרת לבחון את זה? בגלל חשיבות הנושא?
קודם כל, מכיוון שהממשלה עצמה טענה שיש לה מנדט ספציפי, לא רק מנדט כללי, אלא יש לה מנדט ספציפי. אנחנו בעצם בתיאוריה המשפטית מבחינים בין מנדט כללי, זה מנדט של יומיום, זה מנדט שמאפשר לנו, לנציגים בעצם, לקדם את האג'נדה הכללית שלהם, לעומת מנדט ספציפי, שזה שהציבור בעצם נתן גושפנקה לנושא מסוים. בדרך כלל קשה מאוד להסיק מבחירות גושפנקה לקידום אג'נדה ספציפית. שאתה צודק לחלוטין שבאופן כללי, בבחירות רגילות, אנחנו לא מחפשים מנדט ספציפי, מספיק לנו מנדט כללי, וזה מספיק לדמוקרטיה ייצוגית ולענייני יומיום. יותר מזה, הנציגים לא מחויבים למצע הבחירות, הם יכולים לשנות את דעתם, הם יכולים להצביע על חוקים באופן שונה ממה שהתחייבו במסע הבחירות, אבל בנושאים חוקתיים, מאוד יותר, כאשר אנחנו מדברים על רפורמה שמשנה סדרי עולם, כמו רפורמה שהממשלה ניסתה להעביר, כאן אנחנו באמת מחפשים איזשהו מנדט חגיגי, מנדט מיוחד, ומנדט שבעצם מלמד שעם הסכים לנושא הספציפי, לרפורמה הספציפית, למהפכה החוקתית. אז זו הסיבה שבעצם בחנתי את הנושא.
ומה באמת המחקר שלך גילה?
אני הסתכלתי בעצם על מצע הבחירות של מפלגת הליכוד, ועיינתי בעצם בעמוד הפייסבוק של נתניהו, כי עמוד הפייסבוק של נתניהו ריכז למעשה את מצע הבחירות של הליכוד בבחירות האחרונות. אם מסתכלים בדף הפייסבוק של הליכוד, אין שם כמעט כלום, הכל רוכז אצל נתניהו. הסתכלתי בעצם על הסרטונים החל מהגשת רשימת המועמדים לוועדת הבחירות המרכזית, השלב שבו בעצם הקמפיין מתחיל לתפוס תאוצה, ברור כבר מהמפלגות, מהמועמדים וכו', ועד ממש למועד הבחירות, ובחנו את הסרטונים בעצם שעלו בעמוד הפייסבוק. מדובר ב-171 סרטוני תעמולה של הליכוד, זה לא רק נתניהו, זה אצל בעמוד של נתניהו, אבל זה הקמפיין של הליכוד, והסתכלנו באמת הכל 171 סרטוני התעמולה של הליכוד, ומה שמצאנו בעצם באופן לא מפתיע לדעתי, זה שהקמפיין של הבחירות קודם כל התמקד בשאלה ביבי או רק לא ביבי. כלומר, הקמפיין של הבחירות היה בעצם מעין משאל עם, אבל לא על רפורמה משפטית. הוא היה מעין משאל עם על האם נתניהו, ראש הממשלה נתניהו, מתאים או לא מתאים לתאם כראש ממשלה, במיוחד על רקע הפרשות הכלליות, במיוחד על רקע החרמות.
תודעת אבל מה יאמרו המצדדים. הם יאמרו, תראה, זה נכון שהיה פה משאל עם על ביבי לא ביבי, אבל כזה דחקו אותנו לפינה הזאת של ביבי לא ביבי, זה בעל כורחו באיזשהו מקום. כלומר, ראש הממשלה כן, ראש הממשלה ומפלגתו כן הציגו סדר יום, במישור הכלכלי, במישור הביטחוני, בסופו של יום, רק איך אנחנו יכולים להאשים את מפלגת הליכוד בזה שהתרכזתם בביבי לא ביבי, כשזה היה בעל כורחם?
קודם כל, כדי לדעת מה המנדט ספציפי בבחירות, על מה התרכזו הבחירות, מה היה הלב של הבחירות, על מה הציבור הזין שהוא מצביע, זה כרגע לא משנה מה המניעים, זו שאלה עובדתית לחלוטין, אבל זה נכון שקמפיין הבחירות לא התמקד רק בשאלה ביבי או רק לא ביבי. זה, הנושא הזה עלה ב-70% מסרטוני הקמפיין, אבל בנוסף, סרטוני הקמפיין עסקו גם בנושאים אחרים. עכשיו, הנושאים האחרים היו הנושא המדיני-ביטחוני, שהוא כיכב למעשה ב-58% מהסרטונים, כשהנושא המדיני הביטחוני היה הנושא של הסכם הגז עם לבנון, הנושא של מדינה פלסטינית, הנושא של מיגור הפשיעה במגזר הערבי וכו', כשכאן ביבי בעצם והליכוד מציגים את עצמם כהביטחוניסטים, כמי שיביאו לשמירה על ביטחון מדינת ישראל, לעומת המתחרים, לעומת היריבים, שהם יסכנו את ביטחון המדינה. לאחר מכן הנושא הבא בחשיבותו היה למעשה הרכב הקואליציה, שהנושא הזה מככב בכ-50% מסרטוני הבחירות, כשהנושא של הרכב הקואליציה בעצם האם זאת תהיה קואליציה ימנית.
וכמה אחוזים היו כן לדיונים בדבר הרפורמה? מתאר לעצמי שזה יורד ככל שאנחנו יורדים, כלום?
לא, פשוט כלום. כלומר, הנושא הבא, אז הרכב הקואליציה, אחר כך היה נושא יוקר המחיה, כמו דיוך גן חינם מגיל 0 עד 3, הורדת בירוקרטיה, הוזלת הדיור, יציבות הממשלה.
מה עם הטענה אבל שראש הממשלה נתניהו היה מנוע מלעסוק בזה, אבל הוא התיר את המלאכה לשר משפטים? לאחר הבחירות יריב לוין וליושב ראש הכנסת שנבחר אוחנה, הם כן עסקו בזה. אני זוכר רעיונות בערוץ 14, בערוץ 1, היו כמה הזדמנויות שבהם הם כן עסקו בנושא.
אוקיי, אז קודם כל, בסרטונים שאני עיינתי בהם בעמוד הפייסבוק, שהם היו, הם קיבלו את מרב הצפיות, הם היו הקמפיין ולב הקמפיין של הליכוד, אין התייחסות לרפורמה המשפטית, ולא רק זה, להפוך. נתניהו היה לו חשוב לצאת 3 ימים לפני הבחירות עם סרטון שבעצם מופיע קריין ומפחיד שאוטוטו הדמוקרטיה נהרסת ואיזה סכנה ביבי יביא בעצם למדינת ישראל, ואז נתניהו מתערב באמצע הסרטון ובא ואומר איזה סרטון אימה, אתם מפחידים אתכם, אנחנו שמרנו על דמוקרטיה בכל השנים, אנחנו נמשיך לשמור על הדמוקרטיה, כלומר תצאו מסרט האימה הזה. כלומר 3 ימים לפני הבחירות היה חשוב לנתניהו להדגיש, אני אשמור על הדמוקרטיה הישראלית. והטענה הזאת שהוא כביכול היה מנוע ולכן הוא לא דן בנושא, היא טענה לא משכנעת בעיניי, כי נתניהו לא בא ואמר אני מנוע מלהתעסק בנושא, אלא הוא פשוט רץ על פלטפורמה הפוכה, אני אשמור על הדמוקרטיה, ולכן הטענה הזו בעיניי לא מתקבלת.
אני אדגיר אותך ברשותך עם טענה. כן, כן, כן.
מה עוד שכשאנחנו מסתכלים על מנדט ספציפי, אנחנו בעצם רוצים להבין האם הציבור הבין או לא הבין.
זאת השאלה הבאה שלי. הרי הציבור לא מצטמצם לסרטוני וידאו. הרי בסופו של דבר מצביע הליכוד ומצביע הימין לא מושפעים מ-100 סרטונים כאלו או אחרים, ורובם ככולם בסקרים שעלו ב-10 או 20 שנה האחרונות לא מרוצים מתפקוד בית המשפט העליון בלשון המעטה. אז לבוא ולומר שהם, לו הם היו שומעים סרטונים כאלה ואחרים, הם לא היו תומכים ברפורמה, או שהתמיכה שלהם הייתה פחותה, תסכים איתי שזה קצת מצמצם את דעתם.
לא, אז כאן מאוד מאוד חשוב להבין עוד פעם את ההבדל בין מנדט כללי למנדט ספציפי. כלומר, מנדט כללי בא ואומר, אני מתעסק בנושא יום-יום, יש הרבה מאוד נושאים, אנחנו לא מרוצים משלל נושאים, אנחנו רוצים לקדם אג'נדות כאלה או אחרות. הנושא שמנדט ספציפי בא ואמר, זה לב מערכת הבחירות. הציבור, כשהוא יוצא, הוא יוצא על הנושא הזה. זה כמו שברור לך שבמערכת הבחירות הבאה, הנושא מרכזי שיהיה בקמפיין הבחירות, זה הנושא הביטחוני על רקע המלחמה, לא רק הנושא של הרפורמה המשפטית. אז זה צריך להיות משהו שברור לכולם, אתה לא יכול לעבוד פה לציבור. שברגע שבאמת אתה מסתכל ורואה של מרכז הקמפיין לא היה שם, לא היה על הרפורמה המשפטית, גם אם תמצא רעיון כזה או אחר של שר כזה או אחר, כשאנחנו יודעים שבעצם הקמפיין הוא הבחירות הן על ביבי או רק לא ביבי, והקמפיין בעצם היה על התמתו להיות ראש ממשלה, אז אתה לא יכול לבוא ולומר היה מנדט ספציפי.
כן.
שהנושא הזה אני רוצה רק להגיד,
תנתך וברה, יש לנו דקה לסיום, עורך דין ליטמן, הייתי רוצה לשאול אותך שאלה שהיא קריטית לאור החשיפה שה פסק הדין הולך להינתן ממש בשעות הקרובות. היית רוצה להגיד לנו משהו בעניין הזה? כי להגיד שהנושא הזה הוא רעידת אדמה, זו המעטה.
אוקיי, אז אני רק רוצה לומר שהמחקר שלי חשוב, כי חשוב להבין מי זה הציבור הישראלי. האם הציבור הישראלי באמת הלך מתוך רצון, מתוך מחשבה, אני רוצה רפורמה משפטית, כן או לא. והמחקר שלי בעצם מלמד שלא, לא היה מנדט כזה מהציבור. עכשיו, פסק הדין של בית המשפט העליון, הוא באמת פסק דין משמעותי מאוד להמשך ההתפתחות ההיסטורית של מדינת ישראל. אנחנו צריכים להבין שהפסיקה בעצם ביססה את סמכותו של בית המשפט העליון להתערב בחוקים ואפילו בחוקי יסוד במשך שנים מאוד מאוד ארוכות. עכשיו, תמיד זה היה באוביטר, תמיד זה היה באמרת אגב, תמיד זה היה בבחינת נשק יום הדין, תמיד זה היה בבחינת לא רוצים להגיע לרגע הזה. עכשיו, השנה האחרונה היא באמת יוצאת דופן בחוויה הישראלית. קודם כל, כי פעם ראשונה אתה רואה באמת את הציבור מתעורר במסות שלא ראינו כמותן מאז קום המדינה על נושאים של דמוקרטיה, כשכל שבוע בעצם עשרות אלפי אנשים מתייצבים, אז הציבור בעצם מתעורר באופן אקטיבי כדי להגיד את דעתו. והדבר השני שמעניין זה שבעצם אף פעם לא היה מצב שהיה איום על עצמאות מערכת השפיטה כמו שהייתה, היה כזה איום.
אבל הן ההתעוררות הזו והן האיום הזה מצדיקים התערבות בחוק יסוד, בצורה כזו, שאפשר לומר ידי אגרסיבית, היא מגיעה למחוקק ואומרת, אנחנו מבטלים את דעתך. בסופו של דבר, אחרי כל ההתעוררות הציבורית והרחש, נכון, זה תקדימי בצורה שאין לה שיעור ואי אפשר להמיד בה.
אם הפסק דין באמת יבטל, כמו שאנחנו למדים מהתקשורת, אז באמת זה יהיה תקדימי באופן בלתי רגיל.
לא צעד אחד מדי? לא צעד אחד מדי?
אם זאת, אם אנחנו היינו, אם היה לי עוד זמן רעיון, והייתי שואלת אותך רק רגע, ונניח שהכנסת אתה מחליטה שהמדינה מחר היא לא מדינה יהודית, כן, היא מדינה לא יהודית, היא מדינה רגילה, מדינה דמוקרטית גרידה. האם במצב כזה אתה חושב שבית המשפט העליון צריך להתערב? יכול להיות שכאן התשובה שלך הייתה שונה. כלומר, השאלה
נכון,
היא בסופו
של דבר... שאמרת, כמו שאמרת, אנחנו באמת צריכים לזה זמן נוסף, אני מנצל שאין לנו, אבל פרופסור ריב קבל ריתקת אותנו, ואנחנו נשתדל לשמוע אותך בתוכניות הבאות שלנו, וכנראה שהנושא הזה לא הולך לרדת מסדר היום בקרוב. תודה רבה לך.
תודה על ההזדמנות לשוחח.
תודה, תודה. מאזינים יקרים, נצא להפסקה פרסומות קצרה נוספת ומיד נחזור אליכם.
עכשיו איתכם, שטח משפטי, עם עורך הדין נתנאל לאופר.
נמצא איתנו בעניין שבו היינו לפני שיצאנו לפרסומות, פרופסור משה אליה, שלום לך אדוני.
שלום רב.
פרופסור משה כהן אליה, נתקן. שמעת מן הסתם את הרעיון, הייתי רוצה לשמוע את תגובתך לדברים.
לא שמעתי את הרעיון.
אז אני אחזור על הדברים בקצרה. שמענו את דבריה של פרופסור רבקה וייל. היא קודם כל סיפרה לנו על מחקר שהיא עשתה בו, היא חקרה את המנדט של ראש הממשלה לבצע את הרפורמה בטענה שהתוכן, או נקרא לזה הכותרת לעסוק ברפורמה המשפטית, כמעט ולא דוברה לפני הבחירות. ולאחר מכן גם נתנה לדוי את דעתה ביחס לעצם מתן פסק הדין היום על ביטול עילת הסבירות, שהיא די מצדדת בו בטענה שזה חמור ובצורה שלבית המשפט לא נותרה ברירה. אבל הייתי רוצה לשמוע את דעתך לעצם שאלת המחקר. אתה סבור שהיה צורך לעסוק יותר זמן או לתת יותר תשומת לב כדי לקבל את המנדט מהבוחר לחוקק את חוקי הרפורמה?
תראה, בוא נאמר את זה כך. שאלת המנדט היא שאלה מאוד מורכבת במדעי המדינה. יש כל מיני ויכוחים, עד כמה אתה חייב לכל מה שאמרת בתקופת הבחירות או במצעים שלך, ואנחנו יודעים שיש הרבה מאוד ראשי ממשלה שאמרו דבר אחד ואמרו דבר אחר, כמו שרון שאמר דין נצרים כדין תל אביב, נכון? בסופו של דבר פינה את כל רצועת עזה. אז אנחנו יודעים טוב מאוד שהנושא הזה של המנדט הוא נושא שנוח להשתמש בו עכשיו, וזה נכון. פרופסור וייל, שאני מכבד אותה ומעריך אותה מאוד, משפטנית מצוינת, באמת הראתה על בסיס המחקר שלה, שלא הזכירו ולו פעם אחת בדף הפייסבוק של נתניהו את כל נושא הרפורמה, כי הם ידעו שזה לא סקס.
אבל כן למה זה כן?
אני כן חושב שאנשים ידעו למשל מה המנדט או מה המצע של הציונות הדתית שאמרה את זה מפורש. אנשים ידעו שזה גם המצע של בן גביר. אנשים ידעו שזה המצע של החרדים. וברגע שאתה הולך על רק לא ביבי, איזה אפשרות אחרת אתה מותיר לו. אז גם אם זה לא היה בליבה של המצע שלהם, אין ספק שאתה יודע שיש פה מפלגות נוספות שיש להם את הדרישות הללו. ולכן אני, עם כל הכבוד לטענת המנדט, אני לא חושב שזו טענת המנדט, אוקיי? עכשיו, לגבי פסק הדין בעניין...
כן, שהולך להינתן בשעות הקרובות. אף אחד נראה לי עדיין לא קרה, כן.
כן, אז אני רק אומר על בסיס מה שאני מבין מהדלפות, ולכן אני אצייק את עצמי על הבסיס הזה. ראשית, קשה לי להאמין שיש שינוי בין ה8-7, יכול להיות שאני טועה, אבל לאור משך הזמן הקצר, וסולברג רק בסוף שבוע העביר את פסק הדין, ומחשב רק עושים התייחסויות קטנות, קשה לי להאמין ששינו את ההחלטה. עכשיו, צריך להבין מה קורה כאן. יש פה מצב שבו הגמוניה, או קבוצה שהייתה ההגמונית בבית המשפט העליון, שזו הקבוצה של השופטים האקטיביסטים, שהנשיאה חיות היא אחת מהם, מאבדת כוח.
מאבדת כוח בצורה על חודו של קול. ההחלטה הזאת הולכת להינתן כפי הנראה על חודו של קול.
תבין, זה לא רק שהיא מאבדת כוח, היא נועלת את הרוב העתידי, שהוא כבר היום, לאור הפגישה של ברון ושל חיות, כבר היום שמרני, יש 7-6 שופטים שמרנים, רכים, לא באמת שמרנים מאוד, אבל עדיין פחות אקטיביסטים מהקבוצה של חיות. ובעצם כל המהלך בא לכבול את הרוב העתידי. זה דבר מאוד בעייתי. במיוחד שאנחנו נמצאים בתקופת מלחמה.
אמת. היה עדיף.
במיוחד שרוב העם אומר, בוא נעשה את זה, זה נראה שבית המשפט לאות לתקוע פה יתד ולומר, נחצו פה קווים אדומים, אנחנו מגינים על הדמוקרטיה, ואני רוצה להגיד משהו בעניין הזה. אתה יודע, אני חוקר...
בקצרה ברשותך, כן.
אני מלמד בחול, כשאנשים שומעים על הדרמה בישראל, על התיקון של עילת הסבירות, הם פשוט לא מאמינים לאן ישראל הגיע, הם פשוט לא מבינים, אומרים, מה זה השטות הזה?
איך בכלל זה נהפך לנושא?
הפכו את זה לסוף העולם, לדיקטטורה, לפגיעה ביכולת לעשות בקרה, למינויים מושחתים. חבר'ה, לא צריך להשתולל, אין שום מקום בעולם שיש תפיסה כל כך מרחיבה כמו הסבירות, כמו בישראל. אין שום מקום בעולם. ולכן אני מאוד מתקשה למצוא משפטן רציני שיבוא ויצדיק פסק דין כזה.
לא נמצא כנראה, ופרופסור משה כהן אליה, אנחנו נמשיך לעסוק בזה, אני בטוח. כולנו תקווה שגם הפרסום שיהיה היום לא יפגע במצב האומה שלנו. תודה רבה לך. ובמעבר חד, תכננו לתת לזה קצת יותר זמן, אבל עקב החדשות ופרסום פסק הדין בקרוב עסקנו יותר בנושאים האלו. נמצאת איתנו על הקו עורכת הדין רבקה שוורץ, מומחית לענייני משפחה, שלום לך. כנראה שיש איזושהי בעיה על הקו, אנחנו כבר ננסה להעלות אותה שוב. נמצא איתנו גם על הקו עורך דין נתנאל רוט, שלום לך, שומע אותנו?
אהלן, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, מה נשמע? אנחנו ננסה במקביל להעלות על הקו את עורך הדין רבקה שוורץ גם, אבל כמו שציינתי, רצינו לעסוק כמה דקות במה שנשאר לנו מהתוכנית, נקרא לזה במשפט היום-יום. עם כל העיסוקים, התחלנו במלחמה ועברנו עכשיו לרפורמה ולמשפט נתניהו, תן לנו קצת רענון, בכל זאת, אנשים קמים ונושמים משפטים ביום-יום שלהם. מה אתה חווה מהצד שלך, כעורך דין שמתעסק רבות בנזיקין, ברשלנות רפואית? תן לנו את החוויה שלך, הן בכלל ובחודשים האחרונים.
אני חושב שהדבר העיקרי זה קודם כל האלם הראשוני, אחרי החגים, היה שקט, שקט. בתי המשפט לא עבדו, לא היו דיונים, לפחות מהצד שלנו, כשאנחנו מגישים תיקי נזיקים ותביעות, אז יש לנו מצד אחד קשר עם הלקוח, שזה משהו שהתקיים, אבל גם הזכיר לי קצת ימים של קורונה. ממש ככה, אולי 2-3 אחורה, היה ממש שקט בחוץ. אנשים היו פחות בבתים, אנשים היו לא זמינים, גם אפילו נפשית לדבר לא על התביעה שלהם ולא על מה קורה בבתי משפט. ואני חושב שככל שעבר הזמן, אחרי סוכות, בערך חודש אחרי סוכות, קצת יותר אנשים, קצת יותר חזרו לעצמם, וגם אופי השיחות אני חושב שבעיקר מה שראיתי זה אצל האנשים עצמם. הכל היה שקט יותר, רגוע יותר, כמו קצת חזרה לשגרה, אבל היא הייתה נורא איטית, וגם האופי של השאלות הוא נורא השתנה, רגע, אז מה קורה עם התיק שלי עכשיו, מה קורה בבית משפט, ופתאום השאלות גם של אנשים שמתעניינים חדשים, פתאום היו קצת יותר על קשורות על נפגעי פעולות איבה, מזכיר לי גם את הימים שהיו לא מעט פיגועים כאלה של אנשים ברחוב, והיו גם לא מעט בבני ברק, ואנשים שהם נפגעי חרדה, ומה מגיע להם, ואיזה זכויות יש להם.
פתאום משום מקום נופלות עליהם דילמות משפטיות שהם לא הכירו בכלל, לא הכירו את המושגים.
דילמות משפטיות שלא קורות, זה יכול להיות חייל שנפצע, בן אדם שהיה עד לפיגוע, עד ראייה לפיגוע, או ממש נמצא בתוך זה, או אפילו בן אדם שרץ
אתה מסכים למשפט שאומר, אתה מסכים למשפט שאומר שאנשים פתאום מוכנים להתפשר יותר? אתה רואה פחות רוח לחימה בקרב האנשים? סוג של רצון, בוא נהיה יותר, אתה יודע מה, אני אפנה גם, אני יודע זאת שאלה יפה, ואפילו שבוע שעבר כשעסקנו בחדלות פירעון, זאת שאלה שהגיעה אלינו למערכת, שאחד המאזינים פשוט שאל שאלה תם, האם נכון להיות יותר וטרן בתקופה הזאת, ונמצאת איתנו על הקו עורך דין רבקה שוורץ, עורך דין ענייני משפחה מירושלים, יושב ראש ועדת בתי הדין הרבניים בלשכת עורכי הדין במחוז ירושלים. שלום עורך דין שוורץ, אני מפנה אלייך את השאלה, את רואה יותר נכונות לפשרות, יותר רכות בעם?
אני בנושא הזה באמת של משפחה, אפשר לומר, בוא נקרא לזה משפחה במלחמה, אז אפשר לומר שהאיחוד הזה שקרה בעם, לפחות גם בתחילת המלחמה, כולם היו ברוח אחדות כזו, קצת מתחילה להתפורר, אבל נדבר על התקופה ההיא, ראינו את זה גם בתיקים. זה משהו שהשפיע באופן ישיר, ותיקי משפחה קצת שונים מתיקים אחרים. פתאום דברים שהיו בסכסוך בעצימות גבוהה במשך שנים, אנשים שרבו על אם אמא תקבל שעה יותר או שעה פחות, אם הילד או אבא במקביל, או 100 שקל לפה, 100 שקל לשם מזונות, פתאום דברים קיבלו פרופורציות. ואנשים שהבינו שיש ילדים שהורים שלא יראו את הילדים שלהם, זה ילדים שלא יזכו לראות את ההורים שלהם, וכן להפך, ופתאום אנשים אמרו, טוב, בואו נגיע להסכמות. ראינו את זה בהרבה תיקים, כשבמקביל גם ראינו ניצול של התקופה הזאת של המלחמה והעצמת המלחמה בין בני זוג שנמצאים בסכסוך. ראינו גם את זה וגם את זה, אבל בהחלט ראינו שהרוח הזאת של האחדות השפיעה גם על
התיקים. ראית את המלחמה מחלחלת לתוך המשפחה גם כן לצערנו.
כן, וראיתי גם שניצול שימוש לא ראוי במלחמה, כמו כאלה שהודיעו שהם לא יכולים להתייצב לדיון כי יש מלחמה. אני לוחם בדרום, כשבעצם בני הזוג גרים תחת קורת גג אחת, והאישה גרה איתו בבית, ישנה איתו בחדר, אוכלת אותו בשולחן, והוא מודיע לבית הדין, אני לא יכול להגיע לדיון, כי אני לוחם בדרום, ונאלצנו להגיש תמונות שלו, להראות שאולי מקסימום לוחם בבניין, או לוחם בתוך הבית. סליחה על הציניות, אבל בעצם זה הניצול של המלחמה, כשבתי הדין ובתי המשפט חייבים בתקופה הזאת, מה זה חייבים? מתחשבים בתקופה הזאת בכאלה שטוענים, אנחנו במילואים ובצדק, או אנחנו במלחמה. היו גם כאלה שטענו, אנחנו לא הגבנו עד עכשיו, כי יש תחושת מלחמה בארץ, הוא לא רוצה לשקר ולומר שהוא במילואים, יש תחושת מלחמה בארץ, אז למה אתה לא מגיב?
בגלל חוסר הזמן, אני אפנה לשניכם שאלה לסיום, עורך דין שוורץ, אם עכשיו היית יכולה לקבל דבר אחד מיד אחרי המלחמה, שיפור, או נקודה שחייבת לקרות, מה היית מציעה לבתי המשפט או לבתי הדין?
אני יותר רוצה להציע למתדיינים עצמם מאשר לבתי המשפט ובתי הדין. כי אני רוצה לומר, בואו נלמד באמת התקופה הזאת, ולא נתעסק עם החור של הגרוש, ונסתכל על התמונה הרחבה, ונחשוב באמת על...
נתעלה על הרגע.
מה טובת הילד בסיפור הזה, מה קורה כשעורכי הדין...
מה טובת המשפחה. עורך דין רוט, אני מפנה את השאלה אליך. עורך דין רוט, אני מפנה את השאלה אליך, מה היית מציע לסיום?
בהקשר גם לשאלה הקודמת, אני בחברות הביטוח ראיתי איזשהו ניסיון להתחמק גם מפשרות וגם להתעלות, בטח בחודש הראשון של אין אף אחד וכולם עובדים מהבית, ואחרי זה אין שום איזושהי רצון או לב פתוח יותר בשביל לגמור את התיקים. ואם הייתי חושב שההצעה אחת לתוך הדבר הזה ובהקשר עם הקורונה, זה להזמין גם את בתי המשפט וגם את חברות הביטוח לראות את הלקוחות שהם אלה שנפגעים,
לראות את בני האדם עצמם ואת האנשים ולא רק את המקרים. אני מודה לשניכם שהייתם איתנו, נשתדל להאריך בתוכניות הבאות. תודה לכם מאזינים, פרשת השבוע פרשת שמות, שמות בני ישראל, הם מהווים את כל החומש, כי בסופו של דבר, עם כל מה שקרה לעם ישראל, אנחנו תמיד נזכור מאיפה הגענו, וברוך השם לאן חזרנו. שנשמע בעזרת השם בשורות טובות. אני רוצה להודות לעורכת שלנו מיכל יוסקוביץ', לטכנאי השידור פנחס בינדר, המפיק המסור נתי שולמן. באולפן הייתי איתכם עורך דין נתנאל לאופר. נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא. כל טוב, להתראות.